Yaudah. גדולה להיפגש. ורק לפני שאנחנו ככה נתחיל את הלימוד, נעשה קצת ננשום למען השם. מה?
למען השם.
למען השם. למען הנשמה. הנשמה. למען הנשמה, למען השם. שם עיניי נכון, מי שלא רוצה גם, בסדר, כל אחד משנוח לו. עכשיו אנחנו נסביר ככה לריאות בנעימות נפלאה, למלא את הגוף, פשוט באוויר נינוח, אוויר נעים. שלנו באוויר חדש, להמשיך אוויר למוחים, למוח, למלא אותו באוויר חדש. הוא רגיל לחשוב במעגלים, להמשיך באוויר שהוא מחדש בטובו, יכול להיות מי מעשה ברגשית, שאוויר ניבא לאוויר. מרגיש איך המחשבות שלנו מתחדשות עם האוויר הזה שנכנס למוח. במרכז השני של הגוף בלב אפשר להרגיש את הלב בחמימות, להרגיש את ההשתפקות שלו, התלהבות שלו, ואז נשום לתוכו אוויר. להרגיש את החום הלב, שלי, את ההשתפקות שלי, ואז נשום לתוך זה נשימה ארוכה. נחזיק את זה לתוך הלב ולאט לאט להוציא. להרגיש את הלב בצמאון שלו ולהרטיב אותו בנשימה חדשה. אפשר להחזיק קצת את הנשימה בתוך הלב ולאט לאט להוציא את זה. כמה חסד אנחנו עושים עם הלב שלנו. אפשר להרגיש איך הוא יכול לשרוף את כל העולם בהתלהבות שלו ולהמשיך לו נשימה שמרככת אותו, שמעדנת אותו. העתיד שלהם. יש שם כל מיני אווירים ישנים שלא עברו התחדשות, נוציא אותם. בקצה של הריאות אפשר לקרוא שם כל מיני דברים ודברים שנשכחו, בדלי סיגריות, מצב רוח רע מלפני כמה שנים. זה נשאר שם לזרוק בתחתית של הריאות. איזה שכלה שמישהו השאיר שעבר לידי, ולא הוצאתי אותו החוצה, נשאר לי שם בתחתית הריאות. עוד כמה זיכרונות ישנים שאמרתי לשמור אותם, לא יודע למה. בשביל להוציא אותם זה קצת מביך, זה לא ננשוף את את השאריות של הריאות החוצה. כמו שאני מצולה. ככה להוציא את כל השאריות של הרעלים שמסורו את תחתית על האות. אפשר למצוא שם כל מיני פסולת שאנשים השאירו שם, מהגן, בית ספר, הקטנות למיניהם. בתוך הריאות החדשות שלנו. להחזיק קצת את האוויר כשאי אפשר. למלא את המקומות הנידחים מארבע כנפות הארץ באוויר חדש, ולאט לאט להוציא אותו. יש לך בריאות, זה אומץ גדול, ואת חושבת כל המחשבות שנשארו לך בתחתית היום. משהו מאופש, כל מיני כינויים לא טובים שכינו אותך. יש מישהו שאני רוצה להקדיש לו את הלימוד הזה לרפואתו, אפשר למשום אליו. יש מישהו שאני רוצה להקדיש לו את הלימוד לעילוי נשמתו.
אפשר?
אפשר למשום אליו עכשיו, ודאי. עושים לו עכשיו את הלימוד.
צריך להגיד את השם?
אפשר להגיד או להגיד אותו בלב או בכל אפשר בשבילו.
איתן בן נעמי.
לאט לאט אפשר לפתוח את העיניים שרוצה. ערב טוב חברים וחברות, זה מתנה גדולה לפגוש אתכם פה. Right. מה שרציתי לגעת הערב זה הנקודה שמאוד מאוד יקרה על יצירה. יצירה זה דבר שהוא מאוד 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 חשוב. בעצם יצירה זה משהו שהוא נשמע כמו איזה פריבילגיה של אנשים בעצם שאין להם עדיין עבודה מסודרת בין לבין, מה שנקרא, והם יכולים לעשות לעצמם ליצור וישר יעסקו בעצם במקצועות הרציונליים. אבל בעצם יצירה, אין לך בן אדם שאין בו יצירה, אין כזה דבר, אין יציאה כזאת בעולם. להגיד בן אדם שהוא אין בתוכו יוצר זה כמו להגיד בן אדם שהוא לא צריך לאכול, לא יכול להיות בן אדם שהוא לא יוצר. יש כל מיני גוונים של יצירה, כל מיני סגנונות של יצירה, אבל יצירה, כמו שעשיתי הגעת הערב, זה כוח כל כך חזק שהוא בעצם מרפא לי את הערת הרצון. לכן יצירה ורצון זה אותיות דומות, הם קשורים אחד בשני.
יצור גם.
גם יצור, בדיוק, לגמרי, 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 כולנו יצורים, כולנו יצורים. בטח, יצורים ו... שלום עליך אחי. שלום עליך. זכות. כולנו בעצם יצורים, יש לו כל כך יוצר אור, הוא בעצם יוצר. והיצירה היא בעצם מאפשרת לי לבנות איזה מרחב חדש באישיות שלי, שהוא לא כל כך זמין, המרחב הזה. ובעצם כשהוא לא זמין, אני יכול להיות שם בשכחה לגמרי מהמקום הזה, ואז החיים שלי הם בעצם נהיים חיים חסרי יצירה. אני יכול לחיות בחיים חסרי יצירה, וזה חבל. כי בעצם כשאני חי בחיים חסרי יצירה, אז מפסיק להיות בעצם התחדשות. המחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית ההתחדשות, היא קשורה בעולם היצירה שלי. אני יכול בקלות לאבד אותה. בעצם, יש המון המון מניעות על ליצור. המון מניעות ליצור. יש מניעות קודם כל של המציאות מבחוץ, של זמן, של קרדות, של הבגרות שלנו. אנחנו נהיים אנשים בוגרים, אז אנחנו מפסיקים ליצור. ההישרדות היא כל כך חזקה, היא כל כך בעצם התפקוד היומיומי. להיות אדם מתפקד, בעצם אומר, אם עכשיו אתה מתחיל ליצור, ליצור זה בעצם משהו שהוא קצת, קצת לא להסתכל, לשים בצד רגע את המקום, אם זה יעיל או לא יעיל, צריך להשקיט את המקום הזה כדי להצליח ליצור. ולכן יש מניעות גדולות על להצליח להיות אדם שהוא ביצירה, ממש מניעות גדולות. הרבה שיקולים בחיים שלי אני אבחר לקחת ולא להיות בעצם ביצירה. והמניעות היותר גדולות אלה המניעות מבפנים, תוך הלב, שזה בעצם אשמה וביקורת. ביקורת. במקום שיש בו ביקורת, מייצר את היצירה. פלא גדול. במקום שיש בו ביקורת, באותו מקום מייצר את ההשראה והיצירה. יש מבקר אומנות, אבל הוא לא האומן. זאת אומרת, הוא לא יכול להיות גם המבקר של האומנות וגם האומן בעצמו. לפעמים אנחנו אומרים, נתפוס את שני המקצועות. אני אהיה גם אומן וגם מבקר אומנות. ואז יש מין פלא גדול ביצירה ובהשראה, שקשורים לאותו מקור, יצירה והשראה, שברגע שאני מופיע עליהם את אלמנט הביקורת, הם נעלמים. פשוט ההשראה נעצרת, היא נעלמת. לא תתפוס אותי. לא שמה. זה לא שאין מקום לביקורת בחיים. אבל כשאני רוצה לעסוק ביצירה, אז אני... איזה נשמה יש את זה. כשאני רוצה לעסוק ביצירה, אז אני בעצם מבין שבאותו זמן אני צריך לשחרר את מידת הביקורתיות שלי. הביקורתיות שלי היא קשורה בעץ הדעת טוב ורע. אני מסתכלת ואומרת, זה טוב או זה רע? זה הביקורתיות שלי. מסתכלת ואומרת, זה טוב או זה רע? תגיד, השיר הזה שעכשיו מתנגן לך בראש, הוא שיר ברמה, אנשים יאהבו אותו, או שזה משהו ילדותי, דבילי לחלוטין? ברגע שזה מתחיל להגיד את הקולות האלה, איזה שיר ירצה לבוא לפה בכלל? כיוון שהשירה שלנו, ההשראה שלנו, היצירה שלנו, שורשה מעץ חיים, ולא מעץ הדעת טוב ורע. ברגע שאני מתחיל לעסוק בעץ הדעת טוב ורע, בבירור של היצירה שלי, אני לא יכול ליצור באותו זמן. אני יכול אחרי זה, נגיד, לעבור על אותה יצירה שעשיתי לפני כמה ימים, לראות שזה בסדר מבחינת הרגישות, ולהיות שם בהתבוננות מבחוץ, זה בסדר, אבל... ואני צריך ללמוד להסכים להשתחרר מעולם הביקורת. עולם הביקורת הוא עולם מאוד 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 שתלטני. ברוב שהתרגלתי אליו, הוא כבר לא עוזב אותי בשקט. כל דבר, כל דבר, כל דבר. אני יכול לחשוב שבגלל שהכרתי אנשים ביקורתיים והתרחקתי מהם, אז תקעתי מזה, אבל בעצם אני מגלה שעולם הביקורת הוא נמצא בתוכי, הוא חזק ממני. הוא בתוכי, והוא משקיף כמו נץ על כל דבר ודבר שאני עושה, אומר לי אם זה מוצא חן בעיניו, אם זה לא מוצא חן בעיניו. וברגע שאני מתחיל להיכנס למקומות האלה, אז עולם ההשראה פשוט נכבה, היצירה נכבאת לה. אין יותר יצירה. אני יוצר משהו מעשי, אני יוצר איזה כלי מסוים, איזה דבר מסוים, ומיד אני מסתכל, אני אומר, איזה מין כלי זה? אף אחד לא יאהב אותו. אנשים יחשבו שהכלי הזה הוא לרמה א', להתחלה, מתלמדים. לא לבן אדם שהוא כבר עם שם כמו שלי. בעצם בעולם היצירה אין טוב ורע. אין טוב ורע במושגים האלה. יש חיות, יש את עץ החיים. יש בעצם חיות. כמו שאני לא אגש לקדוש ברוך הוא ואני אגיד לו, תקשיב, ריבונו של עולם, השקיעה שעשית ב-31 לשני לפני 3 שנים, בעיקרון הייתה הכי מדהימה. מאז אני מוכזב ממך. מוכזב ממך. אתה רק בירידה. מה?
שקיעה.
זאת שקיעה. מאז יש רק שקיעות. נגיד לו, נגיד לי, שמע יעקב, תודה על הביקורת שלך קודם כל. באמת, כמעט לדעת שאתה ככה... אבל אולי, מה?
שם לב.
שם לב, כן. אבל אולי תשנה את ההסתכלות שלך על זריחות. אולי תשתחרר קצת, יעקב, נשמה. נתקעת לי באיזה זריחה אחת, ואתה פספסת עכשיו 2,000 זריחות נפלאות שהבאתי לעולם. לא חבל? זה פלא גדול. מחדש את עצמו בכל יום, תמיד מעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא היוצר, היוצר הכי משוחרר שיש בעולם. פלא גדול, מלמד אותי בעצם להתחבר למקום של שחרור על ידי היצירה. ככל שאני לומד את המקום הזה, אני יכול לנקות כאבי ילדות ופצעי ילדות שנפגעתי מהן בעצם, והם עצמם אלה שעוצרים אותי מלהיות ביצירה. הם לא מאפשרים להתקדם, לגדול, אני נמצא באותו כאב. לכן הביקורת היא המניעה הכי גדולה שיכולה להיות לי ביצירה. אם אני רוצה להיות אדם שמסמן לעצמו יצירה, מאפשר לעצמו להיות ביצירה, אני צריך לדעת שכשיש יצירה, אני מכבד אותה. אני לא מאפשר לביקורת להיות עכשיו בנוכחות בכלל. בכלל. ביקורת עצמית בעיקר. או גם ביקורת אחרית, אם אני, מה שנקרא, חבר טוב, אני רואה פתאום חבר שיוצא לו יצירה, אני אומר לו, זה לא משהו אחר. אני יכול בלא משהו אחד לפנצ'ר יצירה של 10 שנים. כן. אני יכול לראות גם.
אתה פנצ'ר לעצמך בעצם.
מה?
פנצ'ר לעצמך בעצם.
גם לעצמי?
השני המוזיקלית שלך, לא שלו.
נכון, אבל אם אני...
אתה שלו.
נכון. אם אני אגיד לו, אז גם יכול להיות שאני... הוא גם מאמין לי, סומך עליי, אז אני יכול גם להרוס לו. אני יכול להסתכל על הילד שלי ולראות איזה ציור הוא עשה, ולהגיד לו, תשמע, אבל זה לא, לא... מדויק כל כך הדבר הזה. אני יכול אפילו לא לשים לב לזה באותו רגע ולהבין שיש פה עכשיו הערה האלוקית עמוקה ביותר, כי כשילד מצייר ציור, אז עבר דרכו בעצם הערה אלוקית עמוקה ביותר. ואם אני לא אשים לב לזה, אז אני בעצם פגעתי בו בצורה מאוד 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 מסוימת. מובא בשם אחד, לא זוכר איזה צדיק אמר את הדבר הזה, אבל הרב וולבן מביא את זה, שהוא היה חכם שעסק בחינוך, שכשילד הוא משחק באמבטיה באונייה קטנה, הוא משחק איתה שם באמבטיה, ואבא שהוא לוקח לו את האמבטיה, הוא בחוויה שכרגע טבעה אונייה. זה החוויה הנפשית שלו. שהוא כל כך מחובר ליצירה שלו.
לוקח לו את מה?
את האונייה. אומר לו, בוא, יוצאים מהאמבטיה ולוקח לו את האונייה, הוא כאילו יכול להיות באיזה... באלם, באלם טוטלי, במקום של הלכה אונייה. זה החוויה שלו הנפשית, כי הוא היה כל כך מרוכז בעצם בתוך היצירה שלו. ההתמסרות בעצם ליצירה, אנחנו לומדים אותה מילדים. ילד הוא מלמד אותי שכשהוא נמצא ביצירה, הוא לא משחק משהו שלא קיים. זה כרגע קיים ברמות אחרות. ולא בגלל שהוא מדומיין, בגלל שהוא צודק. אבל אני פתאום שם לעצמי כל מיני מסכים של ביקורת ושל למידה ושל בגרות, ואני מתחיל לשמור על עצמי, מאוד מאוד לשמור על עצמי, וככל שאני שומר על עצמי יותר ויותר, אז עולם היצירה הולך ונפגע אצלי. ובעצם שומר על עצמי כי התרגלתי שהתכנים שבעצם אני פוגש, התרגלתי שהתכנים האלה יעברו לידי. כשהתכנים עוברים לידי, אז אני באמת צריך להשתמש בכלי הביקורת כדי לשמור על עצמי. לראות האם זה טוב, האם זה לא טוב, האם זה מעניין יותר, מעניין פחות. אבל האדם הזה מדבר דיבורי האמת או מקשקש לי בשכל. זה כל אלה בעצם קשורים בכלי הביקורת. אבל יש עוד כלי שדרכו אני יכול לתרגל להעביר את הדברים בצורה בריאה של 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 ברור, וזה ברגע שאני מעביר את הדברים דרכי ממש. זאת אומרת, כשאני אוכל מזון, אוכל, כלי העיכול שלי, הם עושים ברור, הם עושים פעולה של ברור בלי שאני אגיד להם שום דבר. הקיבה שלי ומערכת העיכול היא לאט לאט מבררת את האוכל ותוכנת אותו ומעבירה אותו, לועסת אותו ומעבירה אותו מעבר שלם.
אבל יש איזושהי אפליקציה שיש אפשרות להצטלב ולהעט אותו, לתת פקודות כאילו.
זה פקודות ללב. כן, אפשר גם לתרגל דברים, בוודאי, אבל גם אם אני... בוודאי יש עניין לזה. גם להכיר את המערכת הפנימית שלי, בוודאי. אבל באופן עקרוני, באופן טבעי, המערכת שלי היא יודעת להקל דברים. ככל שאני אהיה בתשומת לב לזה אפילו יותר גדולה, היא תדע להקל דברים בצורה עוד יותר טובה. למשל, אם אני אסתכל על מה אני אוכל, ואני אתבונן במאכל הזה, ואני אגיד, האם המאכל הזה הוא בכלל טוב לי, או שהוא כבר ממש ירוק לחלוטין. והוא לא היה ירוק בעצם כשקנו אותו במכולת, הוא היה בצבע אחר לגמרי. אז ביררתי פה משהו מאוד מאוד חזק במעבר דרכי, דרך הראייה. אחרי זה הרחתי את המאכל, הרחתי שיש לו ריח נוראי, אז גם כן הצלחתי לברר עוד בירור. אחרי זה ראיתי שהוא מאכל אחר שהוא מתאים גם במראה וגם בריח, ואני מכניס אותו ואני מברר אותו בכלי הלעיסה שלי. אחרי זה אני אתן לו להתעכל. אותו דבר במערכת העיכול הפנימית הרוחנית, אני נותן לדבר להתעכל דרכי. אני בעצם מבין שיש מקום שנקרא דרך, שהוא צינור שעובר בכל האישיות שלי, והיצירה יכולה לעבור דרכי ולאט לאט להתברר באופן הכי הכי טבעי. ככה שאני אוכל ללמוד לפתח אמון בתוך המערכת הזאת, אמון שגם בלי ביקורת אני יכול להגיד משהו וזה לא יפגע באנשים. אני אהיה בעצם מחובר לעצמי וזה לא יפגע באנשים, כי אני לומד לאט לאט שדברים יעברו דרכי, וכלי הביקורת הטבעיים שנקראים דרכי הם ילמדו להיות לא פוגעניים. זה מרמז במשלי על הפסוק חנוך לנער על פי דרכו, פלא גדול. זאת אומרת, אל תהיה ביקורתי איתו, תלמד אותו לעבוד עם הדרך שלו שנמצאת בתוכו. זאת אומרת, ככל שאתה תעבוד עם הנער הזה וחנוך לנער על פי דרכו, אז אתה בעצם נותן לו את הכלי הכי חזק בעולם, אתה נותן לו להיות מחובר לאיברי הבירור שנמצאים בתוכו, צריך לשמור את הפרם. והפסוק הזה, חנוך הנער על פי דרכו, הוא לא דווקא מדבר על אבא, איך להתייחס לילד שלו. הוא מדבר אליי גם איך להתייחס לעצמי. כי בתוכי יש נער. ואני יכול, הנער הזה מביא איתו את עולם היצירה. ואני יכול לקפקף אותו שוב פעם, שוב פעם להיות איתו באיזה מרירות כזאת וביקורתיות. ואני יכול לאותו נער להתחיל ללמד אותו לפתח את הכלי הזה הפנימי שנקרא דרך, וללמד אותו בעצם לפתח באמון את הדרך שנמצאת בתוכי. זה נקרא חנוך לנער על פי דרכו. ככל שאני מחובר לנער הזה שנמצא בתוכי, ככל שאני מצליח להתחבר לנער הזה שנמצא בתוכי, שלום עליכם, איזה זכות. ראיתי שהתקשרת, עכשיו הבנתי למה. איזה נשמה. שלום עליכם אחי. חנוך לנער על פי דרכו. זאת אומרת, אני מתחיל להביא באמון, באמון של הבן אדם שמולי, וגם לבן אדם שבתוכי יש דרך. זאת אומרת, יש לכל אחד ואחת מאיתנו דרך. יש לנו ממש שיטה. והשיטה הזאת היא חלק בלתי נפרד מהאישיות שלנו. אבל אני יכול ללמוד אותה ולהכיר אותה. ככל שאני לומד אותה ומכיר אותה, אני נותן לדברים, אני מרשה לעצמי לתת לדברים לעבור דרכי, מתוך אמון שזה יברר אותם, שזה יגלה אותם. פלא גדול להצליח לברר דברים, לברר בעצם את הדברים האלה ברמה שזה פשוט מאפשר לי בעצם להתברר באופן נורא 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 טבעי. אני לא נותן לדברים להתברר באופן מלאכותי, ברגע שהביקורת שלי מלאכותית, היא בעצם עובדת על מה צריך ומה חייב ומה נכון ומה לא נכון. אני בעצם מגיע ליצירה או בכלל לחיים עם סטיקרים. יש לי כמה שלטים כאלה ואני אומר, גבר אמיתי צריך להיות ככה, אישה אמיתית צריכה להיות ככה, עם כל מיני שלטים כאלה מפחידים שכתוב עליהם בגדול כל מיני דברים מזעזעים, איך גבר אמיתי צריך להיות, איך אישה אמיתית צריכה להיות, איך בן אדם נורמלי צריך להיות, ואז לאט לאט אני מפתח עוד ועוד שלטים כאלה, מוסיף מהשלטים שקיבלתי מההורים שלי, ואני הופך להיות הסחי בלת התורן שיצא בחבורה. יש לי תמיד מה להגיד על כל דבר, והיצירה אין יצירה, כי ענה איננו עימי. יהודה, הבן של יעקב אבינו, הוא פוגש את יוסף במצרים, הוא לא יודע שזה יוסף, הוא אומר לו פסוק, כי איך יעלה אל אביו והנער איננו איתי. אז פשוט הוא מדבר על האח שלו, על בנימין, שהוא לא נמצא איתו. דגל מחנה אפרים, אחד מספרי החסידות הנפלאים, תלמיד של הבעל שם טוב, הוא מפרש, איך יעלה אל אביו, איך אני בעצם מגיע למצב של בגרות, והנער איננו איתי. זאת אומרת, הילד שבי לא נמצא. אני לא רוצה להיות בוגר שאיבד את הילד שבו. אני בעצם מוצא את עצמי שאני עובר תהליך של התבגרות חיצונית, אבל לא עברתי התבגרות פנימית. זאת אומרת, הזנחתי את הילד שבי באיזשהו מקום בתוך המהלך הזה שנקרא התבגרות, והתבגרתי והתבגרתי והתבגרתי, ועבד לי עולם היצירה. עולם היצירה הוא מאוד 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 עדין, אני יכול לאבד אותו בקלות. איך אני עובר התבגרות פנימית? כשאני לא מאבד את הילד שלי. זאת אומרת, אני לוקח אותו איתי למסע של הבגרות. בגרות פנימית זה בעצם אומר שאני לא מאבד את הילד שלי. זה בגרות פנימית, זה פלא גדול. זאת אומרת, אני עובר עם הילד שלי את תהליך הבגרות. ואז החלקים שצריכים להתבגר, יותר נכון, להירפא מהילדות, הם נרפאים. וחלקי הילד שלי הם נשארים כחלקים מאוד 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 חשובים, וחלקי היצירה שלי, וחלקים הכי מדהימים בעולם. זה החלקים שבהם אני והקדוש ברוך הוא שותפים. אני נהיה שותף לקדוש ברוך הוא במעשי בראשית. פלא גדול. בוודאי. שריך אחי, איזה אלוף אתה. זה ממש זה, אידן. ממש זה אחי. שריך. נער ללשון התנערות, התנערים מאפר קומי, פלא גדול. ובקבלת שבת אנחנו אומרים בעצם לשכינה להפוך להיות קצת נערי, התנערי, נשמה, התנערי. ממש ככה. כי בעצם אנחנו יכולים ליצור מציאות, הנערות היא קשורה להתנערות וזה קשור ליצירה. כיוון שאם אני, תודה טל, יש בנשמה, אני אשמור אותך אחותי. תודה רבה. ובעצם היכולת שלי לרפא את עולם הילד הוא בעצם לקחת אותו איתי לבגרות, לא לוותר עליו, לא לוותר על היצירה שלי, לא לוותר על הילד שלי. הילד שלי הוא משתעשע, הוא משחק עם אוניות באמבטיה, הוא עושה כל מיני דברים מופלאים מאוד, כי זה בעצם יכולת להתחבר ליצירה שלי. היצירה שלי זה לא מתבטא רק באומנות כמו שאנחנו מכירים. זה לא מתבטא בלהיות זמר או להיות צייר או להיות משורר או להיות סופר גם. אבל זה גם יכול להיות בעוד המון המון דברים. בהמון המון דברים. זה החלקים שבהם אני יכול פתאום להסתכל על החיים כשעשוע. זה יכול להיות אפילו בדברים הכי רציונליים שאני מכיר. גם שם יכול להיות פשוט יצירה. ממש ככה. היה את עליו השלום, איינשטיין. איינשטיין היה מוח שמאלי מפותח, הרבה חשבון עברה דרכו, הרבה נוסחאות. הבן אדם היה אומן. אומן. הוא הסתכל על כל העולם הזה כעולם של אומנות. פלא גדול. זה פשוט, אתה יכול להכניס את היצירה שלך בכל מיני מקומות שבהם אתה מצליח להשתחרר את הצורת המחשבה הרגילה. ואז משהו בתוכי בעצם מסכים להשתחרר. זה לא שאני, יש לי איזה תחביב קטן בבית שבו אני יוצר. אני בעצם מגלה את היצירה שלי והיא מאפשרת לי להיות אדם חדש, שזה בעצם חלק מהעניין שלנו בחיים. פרשת נוח מתחילה, בפסוקים אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה. פורשים בספרי החסידות, אלה תולדות נוח, נוח. ככה עוצרים את הפסוק באמצע, כי אומרים, זה מה שבן אדם הוליד, את עצמו, לבריאות. מה נולד מנוח? נוח. אלה תולדות נוח? נוח. פלא גדול. נוח היה הדולה של עצמו. מה? בעצם הפירוש של הפסוק, אלה תולדות נוח? נוח. תולדות הרי זה, מה נולד מנוח? נוח. פלא גדול. בן אדם מוליד את עצמו. אני יכול להצליח להיות הדולה של עצמי, הרופא המיילדת של עצמי, הרופא המיילדת של עצמי, האמא של עצמי באותו רגע בדיוק. אלה תולדות נוח, נוח. כל אחד מאיתנו בעצם הוא נולד עם המקומות שבהם הוא לומד לפתח את היצירה שלו. כדי לפתח את היצירה, אני צריך בעצם לאפשר שיפתח פשוט מרחב חדש בחיים שלי. כתוב, חז"ל אומרים, על הפסוק מוציא אסירים בכושרות. בעצם כולנו אסירים בדברים מסוימים, מחשבות מסוימים, תפיסות מסוימות. אני אסיר, אני בבית סוהר, ואיך אני יכול לצאת מהבית סוהר הזה? מוציא אסירים בכושרות. חז"ל אומרים בכי ושירות, זה נקרא בכושרות. איך אתה יכול לצאת מבית סוהר שלך? בבכי ושירות. זה יצירה. יצירה זה בכי ושירות. זה בכי מעומק הלב, שירה מעומק הנשמה. זה יכולת שלי להשתחרר מאיך שאני תופס אותי מהאיפוק הזה, מהסחיות אליה נקלטתי בגלל, בעקבות החיפוש אחר בגרות, מה קרה לי? לאן נפלנו? אוי ואבוי לנו. והרי אנחנו יודעים, שלום עליך אחינו, שבני ישראל, בתרגום זה נקרא ילדי ישראל, ילדים. בני ישראל לפי התרגום נקראים ילדים. זאת אומרת, יש לנו עניין לא לוותר על נקודת הילד שבתוכנו. לכל אדם יש עניין לזהות את חלק הילד שבו, בגלל שאז אני מצליח להיוולד מחדש. אני מגלה שוב פעם את הילד שבי, והוא משחרר אותי מהבית סוהר שאליו נכנסתי, שאליו התחייבתי מכל מיני סיבות שהן כל כך רציונליות וכל כך לא הגיוניות בעליל. ממש ככה. ההכתבה הזאת של החיים היא קשוחה. ככל שאני יותר מאפשר את הבכי והשירות שיהיו בנוכחות בחיים שלי, את המקום המשוחרר שיהיה בחיים שלי, אז משהו בתוכי מצליח להירפא. אני בעצם בתודעת החינוך הרגילה, אז אני לא התרגלתי להיות במציאות שבה אני נותן לדברים לעבור דרכי, ולכן כלי הבירור שלי הם בכלל לא עוברים דרכי. אין בעצם מה בעצם כרגע עובר דרכי, מה נכון לי כעת, אלא יש מה נכון ומה לא נכון. ובעצם האמונה הזאת שיש את הנכון ואת הלא נכון, וזה בעצם הדבר היחיד שבו דרכו אני פועל, זה הופך אותי לאדם, מעבר לביקורתי, לאדם נורא 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 מפוחד. נורא מפוחד בעצם צריך לשמוע, אולי הבן אדם שלידי מדבר אמת, אני אתן הרגע לעבור דרכי, אני ארגיש אותה, אני אשמע אותה, אני אריח אותה, אני אחזיר לעצמי את החושים שלי שהבורא נטע בתוכי, ואני אראה, אני פשוט אריח את זה, זה אמיתי או שזה שקר. אני אראה את זה בצורה הכי אמיתית שיש, אני אראה אם אני נדחה מזה, או אם אני נמשך לזה. שזה אני צריך לרפא את הכלים שלי, את כלי הדרך שלי, שבעצם יאפשרו ליצירה לעבור דרכי. אדבר איתכם קצת על המקום הזה, איך אני בעצם מרפא את הכלים שלי שבעצם יאפשרו לכלי היצירה שלי לעבור דרכי בצורה פשוטה. פלא גדול. בדיוק אתמול מישהו שאל בשיעור, איך אפשר, בעצם נתן דוגמה מדהימה ליצירה, ובאמת מהשאלה הזאת זה היה נראה שהוא הבין בעצם את הכוונה של מה שאני רוצה להסביר על העניין של יצירה. הוא אמר, אני יכול להסתכל במראה ולהיות בדימוי גוף נורא נורא נמוך, להסתכל במראה ולהגיד, וואו, כמה אני לא יפה. דיבור קשה. אני יכול להסתכל במראה ולהגיד כזה דבר. אני יכול להסתכל עם כמה חברים ולהגיד, איזה בן אדם לא יפה את זה. אני יכול להסתכל על עצמי אבל ולהגיד על עצמי שאני כל כך לא יפה. גם המראה שלנו הוא יכול להיות מראה פלסטי, והוא יכול להיות מראה של יצירה. זאת אומרת, לתת ליצירתיות לנבוע מתוך המראה שלנו. מה זה מראה פלסטי ומה זה מראה של יצירה? מראה פלסטי זה בעצם, אני החלטתי מכל מיני סיבות, כי הכתיבו לי כל מיני אנשים שאני לא מכיר אותם, אבל הם אנשים כנראה מאוד מאוד חשובים, כי הם הכתיבו לי איך מראה יפה אמור לראות. ולפי הקריטריונים שהם הכתיבו, אני לא עומד בקריטריונים. אני לא בגובה הנכון, אני לא בצורה הנכונה, אין לי את האף הנכון. ובעצם אני לא עומד בקריטריונים האלה. אני מסתכל, אני אומר, בונה, איזה אף, ריבונו של עולם. למה? למה ככה? למה ככה באלימות? למה לא קטן יותר, נחמד יותר, שפיץ יותר? ואני יכול להרחיב את מושג היופי שאני מכיר. לתת ליופי להיות דבר יצירתי. זאת אומרת, ברגע שאני מצליח לשחרר את הביקורת שלי כלפי יופי, אני משחרר אותה לא רק כלפי עצמי, אני משחרר אותה כלפי העולם. פלא גדול. כשאני לא עושה את זה, אז אני אגיד לעצמי, וואו, טוב, מי לא הלך? אולי נמצא איזה בת זוג שהיא יותר מוצלחת ממני בתחום הזה. אולי היא תוכל להמשיך את איפה שאני נעצרתי. או אם לא היא, אז אולי הילדים שלי יהיו יפים יותר, והם בעצם יוכלו לתת את המענה לאותו מעצב אופנה שחייתי לפני כמה שנים, איך בן אדם יפה אמור לראות. ואני יכול להרחיב את מושג היופי שלי, של העולם בכלל. מושג היופי של העולם יכול לאפשר לי פתאום לראות אנשים חדשים יפים. כמה אנשים יפים יש בעולם. פלא גדול. פלא גדול. איזה מתנה גדולה זה פתאום להשתחרר מנוקשות של יופי. זה כל כך לא יצירתי, זה כל כך נוקשה בעצם לחשוב שזה הדבר שיקבע בעצם. ברגע שאני מצליח להשתחרר מהמקום הזה, אז הכל הופך להיות דינמי ויצירתי. יפה פתאום נראה בצורה מסוימת, ולא יפה פתאום נראה משהו אחר לחלוטין. לא משהו שמישהו אחר קבע לי ואני הולך לפי הנטיות שלו, אלא משהו בעצם שהוא מתחבר לדברים באמת אמוניים עמוקים שבהם אני, שאליהם אני מחובר, ומתחילים להנחיח. יופי זה אחד מהדוגמאות הגדולות לדבר שנראה נורא 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 אובייקטיבי, והוא נורא 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 לא אובייקטיבי. וגם שאר הדברים היצירתיים הם ככה, על אותו בסיס. אז איך אני מחזק את המערכת שלי, לאפשר לה בעצם להיות במציאות שהיא יצירתית. יש פסוק בספר איוב, אור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים תשוחחני. כל המערכת שלי בעצם בנויה שכבות שכבות, אור ובשר, גידים ועצמות. האור ובשר מלבישים אותי, העצמות והגידים הם משוחחים עליי, הם נותנים לי את עולם היציבות. אני נורא נורא רגיל ליציבות שהיא קרקע, שהיא אדמצית, שהיא נורא ברורה, שהיא נורא בהירה לי. זה העצמות שלי, זה הגידים שלי, זה... וכשאני יושב בעצם על עולם של הישרדות, אז אני אומר ככה, העצמות שלי הן צריכות להיות בעצם נורא 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 יציבות. הגידים שלי הם בעצם מגלים לי כמה אני צריך להיות מוחזק כל הזמן, כמו שהגידים מחזיקים את הגוף. הכל צריך להיות נורא 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 מוחזק. הבשר שלי הוא בעצם כל האיברים שלי הם צריכים להיות בעצם מתפקדים. והאור שלי הוא צריך להיראות יפה כלפי חוץ. כשאני מנסה לרפא את המקומות האלה, הגאון מווילנה מביא פירוש. הוא אומר בעצם שהארבעת האיברים האלה, אור ובשר, אור וגידים, סליחה, עצמות וגידים, בשר ואור, הם בעצם קשורים לאיברים הפנימיים שלי. העצמות שלי הן קשורות למוח שלי. דיברנו על זה לפני שבוע, שהמוח הוא קשור ליכולת שלי להיות בנוכחות. עצם הנוכחות שלי קשורה לעצמות שלי. עצמות מלשון עצמאות, עצמי. להיות אני עצמי. תהיה אתה עצמך, זאת אומרת, לפני שאני אומר משהו, לפני שאני מבטא את הדיבור שלי, לפני שאני מבטא איזשהו דבר, זה אני עצמי. אני מרשה לעצמי להיות. לעצמות שלי, פשוט להיות. זה נקרא עצם. עצם זה בעצם התנאי הראשון ליצירה, תהיה. פשוט תהיה. תרשה לעצמך להיות. זאת אומרת, תרשה לעצמך להיות בלי להגיד שום דבר. תרשה לך לעצמך להיות בלי להצחיק, בלי להיות חכם, בלי להיות יפה, בלי להיות בשום דבר, פשוט להיות. בכל מיני מציאות, לפעמים אנחנו מרגישים את הלחץ, את המתח, מה אני אגיד, מה אני אגיד, או איך אני אתנהג, איך אני אתנהג. תחבר לעצמך, לעצם שלך. פלא גדול. זה העצמות. האיבר השני נקרא גידים, הוא כנגד הריאות, ככה הגאון מבין ומביא, פלא גדול. הגידים הם קשורים לריאות, כיוון שהגידים זה בעצם כלי שאיתו, אם אני לא אוכל, אני מנסה לאחוז את המציאות. כמו שהגידים אוחזים את הגוף, זה דבר נורא נורא בריא, ואני יכול לאחוז את המציאות בשתי צורות. אחת זה בעצם בביקורת ובשתלטנות ובאחיזה, שכל אומר שהדברים יהיו בידיים שלי, והדברים יהיו כל הזמן בתפיסה שלי, זה תפיסה של גידים. ואני יכול להיות להחזיק את המציאות באמון, שזה הנשימה. אני מרשה לעצמי להיות באמון, בנשימה. אני מאמין במערכת, כן? זה כמו שבן אדם נמצא עם להקה של מוזיקאים, ועכשיו הוא יכול בשתי צורות בעצם לגרום שהשיר הזה יצא. אחד זה כל הזמן להגיד לו, אבל נגן יותר לאט. ואתה נגן יותר מהר, ואתה יותר רועש. וכל הזמן להיות שם באיזה טיקים כאלה, ובסוף יצא שיר מקצועי מאוד. ויכול להיות מציאות שנוצר פתאום איזה אמון מסוימת בין המוזיקאים, שפשוט השראה עברה שם. כל אחד, ברגע שיש נשימה נכונה, אז פתאום כל אחד הוא פשוט עושה, מקבל את האחריות על התפקיד שלו, ופשוט הדברים קורים. זה דבר מדהים. זה יכול להיות בעוד המון 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 דברים, זה יכול להיות בפרויקט של עבודה, זה יכול להיות בכל מיני מציאות שבהם אני אתפוס את הדברים בצורה נורא נוקשת, או בצורה נורא נושמת, מאמינה, שנותנת אמון נכון בנוכחים. זה נקרא גידים. פלא גדול. אז התנאי השני ליצירה זה אמון. נוכחות מגיעה מהעצמות, אמון מגיע מהגידים. התנאי השלישי נקרא בשר. בשר זה בעצם כל האיברים שלנו מלאים מלאים בשר. ובשר, ככה זה נשון קול מבשר ואומר, פלא גדול. הבשר הוא בעצם בא לגלות לי את הבשורה. בשר הוא כנגד איבר הלב, ככה גאון מביא ומביא, פלא גדול. הבשר הוא כנגד איבר הלב, בעצם בכל איבר שלנו יש רגשות. הרגשות האלה נקראים בשר, יש להם משהו לבשר לי. זאת אומרת שאני יכול להיות לא קשוב לרגשות שלי, ואני יכול לנסות להקשיב לבשורה שהרגשות שהאיברים שלי אומרים לי. זאת אומרת, אם לדוגמה אני אנסה להקשיב, איפה עכשיו כואב לי כשאני מדבר עם הבן אדם הזה, אני אוכל לזהות אם יש לי פתאום איזה כאב פה בגרון, שבא לי לפקוט כזה, או איזה קיבוץ מסוים, או איזה איבר שהוא קצת כאוב, הוא קצת חלוש. אני מקשיב לבשורה הזאת, קול מבשר. אני מקשיב לחלק שנקרא בשר, והוא מלמד אותי. הרגשות שלי יכולים ללמד אותי. אם אני רגיל בעצם לרדות ברגשות שלי, זאת אומרת, הרגשות שלי אומרים לי, תשמע, אני עייף. אני אומר להם, מה זה עייף? יאללה, רק הגענו. תתאמץ, נשמה. או זה נורא מכיר לי. מה מכיר לי? מה, אתה ילד קטן? תתאמץ, נשמה. ככה להיות באיזו מציאות כזאת. אז מבשר זה בעצם אומר שאני מתחיל להחזיר את העניינים להקשבה פנימית, שזה בא לבשר לי משהו. זאת אומרת, האיברים שלי, כל איבר ואיבר, הוא מבשר לי בשורה עמוקה, פלא גדול. והתנאי השלישי, התנאי השלישי הוא נקרא לשמוע את הבשורה של הרגשות שלי. אמרנו נוכחות, אמון, הקשבה עמוקה לרגשות, זה לא אומר שאני בהכרח מקיים כל רגש את הציווי שלו הפנימי, אלא אני לומד אבל להקשיב לו לבשורה שלו. תנאי שלישי זה אור. אור הוא כנגד עולם המחשבה. דיברנו את זה שבוע שעבר על ארבעת המרכזים האלה. עולם המחשבה הוא כנגד האור, שבעצם המחשבה שלי יכולה להיות, האור זה בעצם האיבר הכי גדול בגוף של הבן אדם. חתיכת איבר. מכף רגל ועד ראש, כל כולי אור. כמו שאמרה לי איזה חברה אחת שסרתי כל כולי אור, אמרה שהיא מרגישה שכל כולה אור. פלא גדול. אז אני בעצם יכול להיות כל כולי אור מכף רגל ועד ראש, ואני כל כולי מחשבות. המחשבה שלי היא כמו איזה מזרקה שחוזרת על עצמה כל הזמן, בסירקולציות. מכף רגל ועד ראש. כדי לחדש את המחשבה שלי, הקדוש ברוך הוא נתן בתוך האור שלנו נקבים נקבים מלא 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 נקבוביות כאלה בתוך האור, כדי שאני אוכל לנשום דרך האור. אנחנו נושמים דרך האור שלנו, והאדם שלא נושם דרך האור הוא לא יכול לחיות. פלא גדול, זה לא רק נושם דרך אמירות, וגם דרך האור עצמו. ובעצם אני יכול למלא את המחשבות שלי מבחוץ, להתחיל להיות ניזון ממחשבות מבחוץ שירפאו לי את המערכת. ללמוד להיות קשוב למתרחש מבחוץ. פלא גדול. הקשבה למתרחש. החלק הרביעי זה הקשבה למתרחש, וזה מאפשר לי את המחשבה, שינוי המחשבה שלי. ארבעת המרכזים האלה בעצם הם מאפשרים לי ליצירה לנבוע דרכי מתוך מקום חדש, שאני לא משתמש בכלבי הביקורת, שיהיו כלבי שמירה כאלה על כל טיפס שאני מנסה להוציא, אלא אני מנסה למצוא דרך אחרת, דרך חדשה. יש לנו זמן איזה סיפור קטן, בסדר? איזה נשמה. תכף סיפור נפלא מאוד, שאולי יכול לקסמו אותו. אחד מהשיעורים זה סיפור שהוא מאוד 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 מרגש. הוא נוגע במקום הזה, תודה רבה, השם ישמור אותך נשמה, תודה רבה. תודה שבאת, השם ישמור אותך. הסיפור הזה הוא בעצם קשור למקום הזה של היצירה, ממש ככה. מעשה בזמנו של המגיד מקוז'ניץ. המגיד מקוז'ניץ, קראו לו רבי ישראל מקוז'ניץ, הוא בעצם היה קרוי על שם הבעל שם טוב, שהוא ביקש מההורים שלו, מההורים של המגיד מקוז'ניץ, שיקראו לו על שמו. והוא היה איש מאוד מאוד מיוחד, הוא היה רבי אלטרנטיבי מה שנקרא, רואה מסוף העולם ועד סופו. זה תודעת רבי משעבד שם טוב והקדוש הוא החזיר, שבעצם הוא באמת נתן, בעל שם טוב הביא איתו בעצם את החזיר את המציאות שאנשי רוח בעצם יהיו מחוברים גם לעולמות העיונים. אז אמר גיד ביקוז'ניץ, אבי שורל בסוף העולם ועד סופו, באמצע הלילה פתאום, שומע תפקוד בדלת, מגיע אליו רב העיר, העיר הרחוקה. רב העיר הוא היה בן אדם, רציונליסט לחלוטין, ההפך מרואה מסוף העולם ועד סופו, יותר בתדר אחר, שהוא גם חשוב לא פחות, אבל ממש הוא היה ממש לא בכיוון של רואה מסוף העולם ועד סופו. אבל מה, הרב העיר הוא בעצם, הוא ואשתו חיים כבר 15 שנים ואין להם ילדים, והוא נורא מתבייש למה שהוא עושה, אבל הוא הולך לכיוון הרבני האלטרנטיבי, באמצע הלילה, עולה על סוס בשקט, דופק בדלת לשם מול המגיד, אומר לו, שמע, אני פחות בעניינים האלה של ככה להתנבא וכל הקטע הזה עכשיו, אבל תקשיב, אני חייב עזרה. אומר לו, אני מבין. עצם את העיניים, המגיד מקוז'ניץ, ומתחיל לעלות, 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 לחלות, לעלות, לחלות. ולמטה יוצאות דמעות, דמעות, דמעות מהעיניים של המגיד הקדוש מקוז'ניץ. פתח את העיניים, אומר לו, מצטער הרב, אין לי את המפתח. אומר לו, מה הכוונה לך את המפתח? אומר לו, אין לי את המפתח לגאולה שלך. אומר לו, אתה לא יכול להגיד לי את זה. חייב לך את המפתח לגאולה שלי. אומר לו, טוב, אני אבדוק עוד פעם. עוצב את העיניים ושוב פעם עולה, איכל, 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 עד שהוא מגיע לאיכל מאוד מאוד גבוה, והעיניים בינתיים זולגות, זולגות, זולגות דמעות. הוא יורד, אומר לו, שמע, יש מישהו בעולם שיש לו את המפתח לגאולה שלך. הוא אומר לו, או. אומר לו, נכון, אתה הרב של העיר, נכון? אומר לו, כן. נכון, בעיר שלך סמוך לעיר יש יער. אומר לו, נכון, אומר, ביער יש איזה אחד, כותב את סיר, אתה מכיר אותו? מי לא מכיר אותו? אומר, הבן אדם הכי זוועתי שפגשתי בחיים שלי. בן אדם נורא, זוועתי בכל רמה שתסתכל על זה, בן אדם נוראי. איש גס רוח, איש מוקשה, איש אכזרי, ממש פשוט אכזרי, עם ריחות לא נעימים. פשוט בכל כיוון יוצא מן אורח לא נעים. קוראים לו זאב שחור. מי קורא לבן שלו זאב שחור? כאילו גם זה וגם שחור, והבן אדם כאילו, איזה מין אנשים יש בעולם? אומר לו, זה הבן אדם שמחזיק בגאולה שלך. אומר לו, איך זה יכול להיות? אומר לו, שמע, בכל דור יש 36 אנשים שהם נקראים העמודים של הדור הזה, והם כמו מראות. האנשים האלה מחזיקים את העולם. אבל איך שאתה רואה את עצמך, אתה מסתכל עליהם. אומר לו, רגע, אתה רוצה להגיד לי שאני רואה את עצמי כאדם מכוער, גס רוח, אלים, אגרסיבי, מצחין ולא סימפטי? אומר לו, לא, אני רק אומר שאיך שאתה מסתכל על עצמך, אתה רואה אותם. מסתכל הרב, אמר, טוב, זה מצער מאוד. אומר לו, אם תצליח להגיע לבית של זאב שחור ולקבל לנו ברכה בסעודה שלישית, מובטח לך שיהיה לך ילד שנה הבא. אמר לו, וואו, איך אני עושה את זה? טוב, הוא הולך ביום שישי, לוקח איתו בקבוק יין ליתר ביטחון, שתי חלות, כמה חלות לוקח איתו, שיהיו לכל הסעודות ליתר ביטחון ונרות, ורוכב ביום שישי, מגיע חצי שעה לפני שבת, מגיע לבית, דופק בדלת, פותחת את הדלת, אשתו של זאב שחור. הוא רואה את האישה של זאב שחור, בחיים הוא לא ראה דמות כזאת מבגילה, פחד אלוקי, ממש. האישה מתקרבת עד אליו, ממרחק של אפס, נושפת עליו, והוא פשוט חושב שהוא עצמי המתעלף מהריחות הנוראים שהוא מריח. אישה עם פרום כלים בכל, כמו של הציורים של וולט דיסני, כשהוא רוצה להדגיש מישהו במצב קשוח, כן? הוא מסתכל מאחורי האישה, רואה את הילדים שלה, אומר, זה ילדים בלי תקנה. זה פשוט ילדים שלא צריכים עובד סוציאלית, הם צריכים פשוט בית ספר סוציאלי, ככה, כמו שהם שיקח אותם. היא אומרת לו, מה אתה עושה? הוא אומר לה, אני אני הפקעתי פה לפני שבת, יש מצב שאני אצלכם בשבת? אצלנו בשבת? אתה כנראה לא מכיר את בעלי. אומרת לבעלי, זאב שחור, הוא אדם חזק, לא יודעת מה הוא יעשה לך אם הוא יראות לך פה. לא כדאי שהוא יראות לך פה. אומר לו, שמע, כדאי לך לעוף מפה עכשיו. אומר לה, אבל עוד מעט שבת, אומרת לו, טוב, תראה, יש פה עכשיו אורווה למטה עם הסוסים, תהיה עם האורווה בסוסים, ותראי שבת אתה עף מפה, אנחנו לא אוהבים אנשים כמוך. אומר לה, בסדר, בסדר, אני אעוף. אבל כדאי מאוד שזאב שחור, בעלי לא יראה אותך. אומר לה, בסדר, הולך אל הסוסים, מסתכל עליהם, מדליק את הנרות, עושה איתם לך דודי. אומר, זה פחד פחדים, מה הגעתי למקום הזה? זה פלילי, הוא מפחיד אותי על זה שחור הזה. נכנסת שבת, פתאום הוא שומע צעדים כבדים, הוא רואה את זאב שחור. קודם כל הוא מריח את זאב שחור, ואז הוא שומע את זאב שחור, ואז הוא רואה את זאב שחור, והלב שלו פשוט צונח למטה על הרגליים, אומר לו, שמעתי שהיית אצלי בערב שבת, אתה לא מתבייש? מה, אתה לא יודע מי אני? טוב, מוצאי שבת אתה עף מפה, או שאני לא יודע מה אני אעשה לך. אני אומר, בסדר, אני עוף מפה. קיצור, עובר הלילה, הוא בקושי ישן, בבוקר הוא מתפלל איכשהו, אוכל איכשהו, והוא כל הזמן אומר לעצמו, אני חייב לזכור שזה מראה, אבל חתיכת מראה, קשורה, איך אני אראה שזה מראה? היום עובר, והצהריים עוברים, הסעודה שלישית מתקרבת, והוא פשוט מרגיש שהוא לא יודע מה הולך לעשות עם החיים שלו. הגאולה שלו כל כך קרובה, מעבר לדלת, מעבר לקיר, אבל כל כך רחוקה. מגיע עונת השקיעה של שבת, הוא פשוט לא עומד בזה יותר. אור ובשר תלבישני, ובעצמות וגידים תשתכני. פתאום אין הגנות. האור שלו כאילו מתקלף, הבשר שלו נופל, הגידים שלו נושרים והעצמות שלו מתפרקות, פשוט נופל על הרצפה. מפסיק להיות. מפסיק להיות הרב של העיר. מפסיק להיות עם העמדה שיש לו כלפי החיים. מפסיק להיות אדם מבוגר, שיודע, שמכיר. פשוט מתפרק על הרצפה ומתחיל לבכות את החיים שלו בצעקות. הוא אומר, אלוהים, תעזור לי, אני מפורק, אין לי כלום. אין לי כלום, אין לי כלום. פשוט בוכה, ובוכה, ובוכה. מגיע לתחתית של התחתית של עצמו. בוכה שם כמה דקות, עד הקצה של עצמו. פתאום הוא מרגיש שזה מריח איזה ריח נעים, שבחיים לא ריח כזה ריח כמו גן עדן. הוא מרגיש איזה מגע חם, מלטף, כל כך חם. בן אדם, בילינג רציני כזה, נוגע בו. מסובב את הראש, רואה את זאב שחור. אבל כאילו אדם אחר, הוא רואה את הבן אדם הכי יפה שהוא היה בחיים שלו. הוא מסתכל עליו, אומר לו, וואו. זאב שחור אומר לו, מסתכל עליו, אומר לו, רבי, אולי תבוא לסעודה שלישית אצלנו? אומר לו, יש. קם. הולך לסעודה שלישית. נכנס לבית של זאב שחור, רואה את אשתו של זאב שחור, היא נראית פתאום כמו שלגיה מוולט דיסני. לא כמו המחשפה שם, אלא פתאום כמו הדמות הטובה. הוא מסתכל על הילדים, אומר, וואו, זה פרחי כהונה אלה. השאלה זה מה הוא לקח לפני זה. הוא פשוט ישב איתם ליד השולחן, הוא ישב איתם, והיה שם חוויה שהוא לא חווה בחיים שלו. זאב שחור מסתכל עליו ואומר לו, שמע, אני יודע בשביל מה באת. עוד שנה, יוולד לך בן. יש לי רק בקשה אחת ממך. אומר לו, מה שתגיד. קרא לו בבקשה על שמי. אומר לו, מה, זאב שחור? אומר לו, כן. אומר לו, שמע, זה השם הכי יפה ששמעתי בחיים שלי. אחד אחד זה זאב. תת שני זה שחור. בטח שאני אקרא לו על שמך. אתה האדם הכי גבוה שפגשתי בחיים שלי. הם פשוט ישבו שם ולמדו ושרו. כשיצא שבת, בן שחור ליווה אותו, והוא המשיך את הדרך לבד. רק לא שאל אותו למה אתה רוצה שהוא יקרא לו על שמך. הגיע יום ראשון בבוקר, הוא הגיע לבית כנסת ורואה שם כמה אנשים רבים, רב של העיר. הוא אומר, על מה אתם רבים? הוא אומר, אנחנו רבים מי יהיה עשירי למניין. הוא אומר, שמה? הוא אומר, הנבלה הזאת מהיער מת. מה, לא שמעת? הוא אומר, מי? הוא אומר, זה, זה אף שחור, חוטב עצים, שאף אחד לא צריך אותו גם ככה. הרב נפל על הברכיים ואמר, אני עשירי למניין. כולם שמעו שהרב מגיע ללוויה הזאת, אז כל העיר הגיע. אמר להם, חברים, אני רוצה לספר לכם מי זה אף שחור. אני רוצה לספר לכם כמה אני עיוור וכמה אני חירש, כמה אני תטרן ולא מריח. אני אספר לכם שנהפיתי, פלא גדול. מסופר שעד היום מסתובבים בארץ ובעולם אנשים שהשם שלהם זה בן שחור. הם צאצאים של הבן של אותו רב. שקרא לבן שלו זאב שחור על שם אותו צדיק נסתר, שקראו לו זאב שחור שהחזיק את כל העולם כולו. פלא גדול. יש לנו תפילה גדולה, להצליח לראות, להצליח לשמוע, להצליח להריח, להצליח להרגיש. כל המקומות שבעצם נעצמו לי מתוכי, להצליח לרפא אותם מחדש, מתוך בקשת עומק, פשוט להיות ביצירה, ביצירה חדשה. פלא גדול. איזה סיפור זה, אה? אחד הסיפורים.